דף קס"א עמוד ב. אומרת הגמרא, ראשית היה לגמרא מימרא אחת, אמר רב יצחק בר רב יוסף, אמר רבי יוחנן, כל המחכים כולן צריך שיכתוב ודין קיומיו. ואמרנו שאם אדם מחק בתוך השטר ועשה תיקון, אז צריך לקיים את התיקון, וצריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה. צריך שיחזור מעניין השטר, כפי שהרשב"א מביא שככה אנחנו נוהגים לכתוב בשטרות שלנו, כותבים העדים בסוף, וקנינה מן פלוני בר פלוני לפלוני, ככל מה דכתב הוא מפרש לאל. אז כתוב בפנים שאנחנו קנינו מפלוני ופלוני, ככל מה שכתוב הוא מפורש בתוך השטר. וצריך שלא יהיה כתוב, מביא הרשב"ם בסוף השטר בשיטה האחרונה, שום דבר חידוש ושום תנאי שהשטר תלוי בו. אם זה דבר כזה, שלא כתוב למעלה בתוך השטר. למה? כי מהשורה האחרונה אנחנו לא למדים. השורה האחרונה לא מלמדת אותנו דבר. ומכיוון שהשורה האחרונה לא מלמדת, אז צריך שיש שם רק דברים כאלה שכבר נאמרו בתוך השטר, או שאין בהם כל צורך. שואלת הגמרא, מה הייתה? מה העניין בזה? ומה העניין שלנו בזה? אמר רב עמרם, לפי שלמדים משיטה אחרונה, עונה הגמרא, כי אנחנו לא לומדים מהשורה האחרונה שבשטר, ומכיוון שלא לומדים מהשורה האחרונה, אז צריך שיהיה שם דברים כאלה שלא יצטרכו ללמד על השטר. מסביר הרשב"ם בהרחבה למה באמת לא למדים מהשורה האחרונה. אומר רשב"ם, כי באופן נורמל הסופר יודע את המקצוע, יודע איך לכתוב. העדים שבאים לחתום בדרך כלל הם אנשים כאלה שוודאי שלא בהכרח שיודעים לכתוב שטרות. וממילא כשהם באים לכתוב הם לא יודעים לכוון יפה שזה יצא שורה תחת שורה. ממילא הכתב גדול יותר, המרחק שהם לוקחים הוא קצת גדול יותר, וממילא נוצר מרווח שבין סוף השטר לחתימת העדים. ואנחנו חוששים שהוא ינצל את המרווח הזה וילך וימלא שם איזה תנאי שנוח לו, איזה סעיף שהוא רוצה, ויש לו על זה חתימת עדים, ומחר יקיימו את השטר והשטר הוא מצוין. כדי למנוע את התקלה הזאת באו ואמרו שבשורה האחרונה של השטר, גם אם יש שם משהו כתוב, הכתב הזה לא מחייב. אני רק רוצה להסביר, כי היום בשיעור נשאלה איזה שאלה, וצריך להבין את הרעיון. מישהו שאל, נו רגע, אז מתי כותבים את השורה האחרונה מעניינו של שטר? הרי גם שיכתוב את השורה האחרונה מעניינו של שטר ויפריע חתימת העדים, זה יהיה במרחק שורה אחת מן השטר. אבל הן הדברים, זה בדיוק הרעיון. אנחנו למעשה לוקחים בחשבון שישנם עדים שיודעים לכתוב תכף ומיד בסיום השטר. יש כאלה גם. ואם יש עד כזה שיכול להיות שבמקרה הוא גם סופר או בעל מקצוע או יודע את הכתיבה, הרי גם כאלה עדים מסתובבים בינינו. אז ממילא שהוא יכתוב יפה בסוף השטר, ייווצר מצב שהשורה האחרונה של השטר, אנחנו הרי לא יכולים להשתמש בה. כי אין למדים משיטה האחרונה. מה עשינו? אמרנו, בוא תחזור מעניינו של שטר. וברגע שהוא חוזר מעניינו של שטר, אז גם אם בסופו של דבר יש חתימה סמוכה לשורה האחרונה, זה לא מפריע. כיוון שממילא השורה הזאת היא לא מלמדת, אלא רק חוזרת מעניינו של שטר. אבל אם יהיה אחד כזה שכן חותם ויש בינו הפרש של שורה, אז ממילא השורה הזאת שהיא חסרה, גם אם מישהו יבוא למלות ממנה, אין לנו חשש, כי ממילא אנחנו לא מתייחסים לזה, כי אין למדים משורה האחרונה. מדגיש הרשב"ם בסוף הדברים, מיד, אתה צודק. ובשאין כתוב בשטר שריר וקיים מהר. מוסיף הרשב"ם ואומר לשיטתו, שמדובר שהוא לא סיים את השטר בלשון שריר וקיים, כי אם כן, שריר וקיים זה כמו סיום השטר. אז כל מילה שתופיע לאחר מכן, ברור לנו שזה כתיבה שמעבר לשטר, ממילא אנחנו לא מתייחסים לזה. אומרת הגמרא, לפי שאין למדים משיטה אחרונה, אמר לרב נחמן לרב עמרם, מינה לך, מאיפה אתה לוקח את זה שלא למדים משיטה אחרונה? חידוש גדול. אמר לדתנה, יש לי ברייתא מפרשת. הרחיק את העדים שני שיטים מן הכתב פסול, שיטה אחת כשר. אם באמת הרחיק את העדים מהכתב שני שיטים, פה אנחנו באים ופוסלים את השטר, אנחנו לא מקבלים אותו. צריך לדעת מה היה קורה, מה היה כתוב שם, הכל שריר וקיים, או האם אני פוסל את כל השטר או את השני שיטים האחרונים, אבל מבחינתנו אני רואה את זה כפסול. והרשב"ם אומר, אם אין כתוב בו שריר וקיים, שוב, כי אם היה כתוב שריר וקיים, סיימתי את השטר, אז אני רואה אחרי זה מרווח, מה אכפת לי, שימלא מה שהוא רוצה. הרי אני רואה שהשטר הסתיים, אני לא חושש לו. אבל אם לא כתוב בו שריר וקיים, אפילו שיש עדים שלא נוסף בו דבר זיוף, מכל מקום, השטר החף פה באלמה הוא, שלא נעשה כתיקון חכמים, הוא כמיל ועל פי דמיה. ישנה מחלוקת בראשונים, ופשטות לומדים מדברי הרשב"ם, שהרשב"ם פה אוחז, שהשטר הופך להיות שטר פסול, חף פה באלמה. כי הרי לאל בתחילת הפרק, ראינו לשון ברשב"ם, שהרשב"ם אומר כמיל ועל פי פירושו של דבר, שיכול לשמש לי כשטר ראייה, רק הוא לא יכול לשמש לי בתור להוציא מן הלקוחות, שיעבוד אין בו. פה הרשב"ם אומר שכשהוא לא עסק את תקנת חכמים, הרי זה חף פה באלמה גם לא בתור שטר ראייה. מיל ועל פי, בסדר. אז או שהוא ישלם לי או לא ישלם, אולי אני אצליח להביא את העדים שראו את ההלוואה, אולי אני לא אצליח, אבל השטר לא עוזר לי לשום דבר. ישנם ראשונים שאומרים לא, זה לא חף פה. רק לבוא ולפעול בו שיעבוד הוא לא יכול, אבל בתור שטר ראייה הוא יכול להיות. אפילו שהוא נעשה שלא כתקנת חכמים. אבל זה ברור שכתוב פה שאם מרוחק שני שיטים מן הכתב, פסול. אומרת על זה הגמרא, מה ישנה שני שיטים? דילמה מזייף וכתב, כי אני חושב שאם הוא ימלא את זה כרצונו ויוסיף בשטר מה שהוא רוצה והוא מרמה. נו, שיטה אחרונה, למה מזייף וכתב? הרי גם בשורה האחרונה הוא עלול לבוא ולכתוב כאוות רצונו, מה הועלת לי? אל עליו שמה מינה, אל למדי משיטה אחרונה שמה מינה. לכן, הרחיק שני שיטים פסול כי אפשר לזייף, שיטה אחת, אני סייבי לא לומד ממנה, לא מפריע לי, ולכן אין לנו מה לחשוש, אין לנו מה לפסול את זה. כך הביא גם החושן משפט להלכה, בסימן ממהי, סעיביו, חולק על הרשב"ם שאומר שגם במקרה של שריר וקיים יהיה את אותו הדין של שני שיטים ושיטה אחת. שם המבואר בסמג, בסמה ובשח, סמה בסעיף קטן י' ג', השח בי' ב', אבל הם אומרים רעיון כזה. לפי דברי הרשב"ם, איזה בעיה עלולה להיווצר לנו? שהבן אדם יבוא ויוסיף מילים כאוות רצונו. מה הפתרון? שריר וקיים. גם בשני שיטים, אם כבר נכתב הכל שריר וקיים, אז כל מה שנמצא אחרי שריר וקיים אנחנו לא דואגים. למה? כיוון שאנחנו יודעים שזה מזויף, לא מקבלים את זה. בא מחבר, וכך הם נוקטים לשיטתו, למעשה הסברה הזאת כבר נמצאת בראשונים בתוספות ועוד. אנחנו חוששים לתקלה אחרת. מה יקרה אם הוא יבוא ויחתוך את הנייר עד החלק החלק? זאת אומרת, מה קרה? יש לנו שטר, בשטר כתוב מה שכתוב, יש לנו חתימת עדים, רק החתימה מרוחקת שתי שורות, שלוש שורות, ארבע שורות. מה הפתרון שלהם? שריר וקיים. הרשב"ם אומר, אם אין כתוב בו שריר וקיים, כי אם היה כתוב בו שריר וקיים, אז מה אכפת לי מה המרחק בין הכתב לבין החתימות? עד השריר וקיים ושטר, מהשריר וקיים איננו שטר. עכשיו יש מקום לדון אם עד השריר וקיים אחרי זה אני כן מקיים את השטר, או שבכזה מקרה שניסה לזייף אני פוסל את השטר, זה לא מעניין, זה עוד דיון. אבל יש לי אפשרות להינצל. מה יקרה אם הוא יבוא ויחתוך את כל מה שהיה כתוב מלמעלה? נשאר לו שם שתי שורות ריקות, שלוש, ארבע, כמה שנשאר, יכתוב שם את כל מה שהוא רוצה, לא צריך להאריך הרבה. מוישה לבא מחיים, קודם זה היה 10,000, עכשיו הוא עשה מזה 100,000, ויש חתימת עדים כשרה, ומחר הוא יבוא לבית דין ויקיים את חתימות הידיים, ויש לו שטר מיל וכשר. לכן סוברים אותם ראשונים, ולכן להלכה נוקט המחבר, שבשתי שיטים פסול גם אם יהיה כתוב שריר וקיים, כי השריר וקיים לא פותר לי את הבעיה הזאת, שמה יבוא לגזוז. כך הוא הביא בתוך הדברים.
כל השטר כולו ארבע שורות.
מה זה הפריבי? אם השטר הוא שורה אחת. כמה צריך להיות כתוב בשביל שיהיה כתוב מוישה לבא מחיים 100,000 שקל? כמה שורות צריך לזה? גם בלי, הוא לא צריך שריר. אתה רוצה, תכניס שריר. גם את זה לא צריך. אילו עיקרי הדברים. יש כאן בתוספות, דיבור המתחיל וצריך שיחזור מעניינו של שטר בשורה האחרונה, תוספות מביא איזה דיון שאנחנו רק נזכיר את עיקרי הדברים. תוספות אומר, ואם תאמר, זה נמצא בקוף סמך א' עמוד ב' למטה, אם בא שטר לפנינו שחתימת העדים רחוקה מן השטר שיטה אחת, ולא החזירו מעניינו של שטר בשיטה אחרונה, לכאורה יהיה קשה. למה שלא יהיה קשה? דלמאי כלמי חש, אם משום דהיה ובאי מזייף באותה שיטה חלק, האלה מדימי שיטה אחרונה, אז הוא לא יזייף. משהו לא יכתוב בפנים, זה לא מעניין, כי הרי אין למדימי שיטה אחרונה. והלכה למי חשי ניחו שני שיטים חלק והוא עמל וזייף בו שיטה אחרונה, כי הרי ראינו עכשיו בגמרא שאם יש לנו שני שיטים זה פפול, אז אין צד שהעדים יחתמו והסופר יכתוב במקום כזה שאנחנו יוצרים שטר פסול, הרי הם יודעים שזה שטר פסול. ואז הוא בא ואומר, ויש לומר דוודאי כן, הוא שהוא קשר. אחרי זה הוא מביא גמרא בגיטין פרק שני שממש ושמה שיהיה פסול, הוא דוחה את הדברים ודן ימינה ושמאלה, ובסוף מסיים את התוספות מי הוא מסתבר דפסול גזרה אטוהיך דלא הרחיק שיטה אחת דלא משתמית להפלוגה בהן אלא בין הרחיקו ללא הרחיקו בעניין חזרת השטר. דיינו, יש פה נידון האם זה לעכב או לא לעכב, וכך הוא מביא גם בתוספות דיבור מתחיל לפי שאין למדים. אומר התוספות שהתחלת הדברים בימיהם לא היו כותבים שריר וקיים בפשוטים שלהם. כל המושג הזה שריר וקיים היה דווקא בגט מקושר, בשטר מקושר, אבל בשטר רגיל לא כתבו שריר וקיים, ולכן היה לנו בעיה של שיטה אחת ושתי שיטות, כיוון שאם אין לי סיום לשטר הוא יכול לבוא ולבייב. מכלל הוא מביא, כדי אמר גבי קשור לאל, שריר וקיים, מכלל דפשוטים לא היו כותבים שריר וקיים, ולכך לא היו למדים משיטה אחרונה שלא יוכל לזייף בשיטה אחת שהרחיקו העדים. והיו כותבים חזרת השטר בשיטה אחרונה ולא שום דבר עיקר שאין למדים ממנה. ואם עירה בהן מחק, אם היה מצב שהיו מוחקים, היו כותבים אותו והם מקיימים אותו השטר בשיטה, קודם שיטה אחרונה. ואחרי כן לא היו למדים כל עיקר ממנה. אז נקיים את זה בשיטה אחרונה, אני גם לא יכול. ואז הוא מתחיל לדון למה בימינו אנחנו כן עושים את זה. ויש לתמוע, אם כן איך הורגלנו כיום לכתוב קיום מחכים, אחר זה קנינה מיני. הרי לא למדים משיטה אחרונה. ואז הוא רוצה לטעון את שיטתו, שאנחנו שכותבים שריר וקיים, אנחנו כן למדים משיטה אחרונה. והוא רוצה להוסיף ולומר שבגט, כשכתוב כדת משה וישראל, זה מגביל הלשון של שריר וקיים. אחרי זה הוא מזכיר את העניין ודין דהבל הכי מינוי, שזה לא סיום השטר, אלא זה מעיקר הגט, כל זה. ובהתחלה היו כותבים כדת משה באמצע הגט, אחרי שאנחנו משתמשים בו בתור שריר וקיים, אז מסיימים איתו את הדבר כדת משה וישראל ולא בתוך הגט, וכן הלאה, על זה הדרך. שואל טוב, איפה אתה רוצה שיעשו את זה? בכל מקום, או בחלל הריק. שאתה אומר שיהיה חסר, צריך צריך 13 שורות, י"ב שורות, כי מניין גט. זה לא לעכב, אבל זה מי"ב שורות, זה לא לעיכוב. נכון, זה לא מפריע. אחרי זה כבר אמרנו, על אף שאם יהיה הפרש יותר גדול אז אתה יכול להכניס שם גם גט, תלוי מה יהיה המרחק ביניהם. עכשיו בגט סתם למה שהוא יוצא לרמות, כל הבעיה שלנו תרצה שהוא יוצא להכניס איזה תנאי. כן, אבל בגט איפה? לא, איפה החשש שלך יהיה? בגט הוא נתן את זה לאישה. הוא נתן לאישה את הגט, למה שהוא יחתוך עכשיו? אתה מדבר לפני זה שהוא מכין את הגט. השאלה אם הוא יעשה איזה תנאי, הוא רוצה להוסיף תנאי, קצת יהיה קשה לו. למעשה אנחנו לא מתשקשים בסוף השטר, כי בסוף של השטר מיועד לצורך השטר. למשל, כדי לכתוב את האשרת, את הקיום של בידים, או אם למשל אלוי ומחזיר חלק מהחוב, איפה כותבים את זה? בסוף השטר. אז מכיוון שכל הדברים האלה נמצאים בתוך השטר, אנחנו זקוקים, זה היה עצה פשוטה, יש לך רווח, תחתוך אותו. תסלק את הרווח מהשטר אחרי החתימות גם. היא באה לו, מסתפק את הגמרא. שיטה ומחצה מים. כשאנחנו באים ואומרים שאם היה הרחקה של העדים שתי שורות, פסול, שורה אחת כשר, מה קורה על שורה וחצי? אומר התוספות, אל תתבלבל, לא השאלה היא מה קורה אם הוא סיים את השטר באמצע שורה והרחיק עוד שורה מלמטה ואחרי זה חתמו העדים. וכזה מקרה ודאי שהוא יהיה פסול, כי הרי אותה חצי שורה אפשר למלות בה מה שהוא רוצה, ונשאר רק שורה אחת, ובשורה הזאת אנחנו לא למדים ממנה, אבל מהשורה שמעליה למדים, ואז הוא עלול להוסיף לתנאי שהוא רוצה. זה ברור שלא, זה ודאי פסול. גם לא היה נידון שהם חתמו באמצע שורה ויש לי שורה ומחצה, זאת אומרת הוא סיים את השטר בסוף שורה, שורה חלוקה והם חתמו, ולא זה הנידון. הנידון הוא כפשוטו. אם המרווח שנשאר בין סוף השטר לבין חתימת העדים הוא בגובה כגובה שורה ומחצה. ומה החשש? אומר התוספות, בסוף התוספות דיבור מתחיל ליבה אלו, מי אמרינה לא יוכל לזייף כלום בשיטה ומחצה? או דילמה בדוחך יכתוב שני שיטים, הוא פסול. הרי הוא עלול לכתוב שם שתי שורות, כי אפשר בדוחך לצמצם בתוך השורה. אומרת הגמרא, אתה שמע, הרחיק את העדים שני שיטים פסול, מה שמע? השיטה ומחצה קשה, שורה וחצי יהיה קשה. אומרת הגמרא בסיפה, שיטה אחת קשר. מה שמע? שיטה אחת הוא דקשר, השיטה ומחצה פסול. אלא מעלקה למשמע מינה. אומרת הגמרא, אל תביא לי מפה ראיה. לא, מפה אין לנו ראיה. כי נראה שהתנא לא כתב את דבריו כדי שתדייק, ולכן הוא רק כתב, התוהה. אומרת הגמרא, מה יהווה לנו תכלס, אז מה קורה בשורה ומחצה? תשמע דתנא, יש לנו ברייתא, הרחיק את העדים שני שיטים מן הכתב פסול. פחות מכאן קשר, נקודה. קיבלת תשובה מהברייתא. אומרת הברייתא במפורש, בשורה ומחצה זה קשר. כנראה, והסברה היא כי אין לנו ממה לחשוש. כי באותו רגע שהוא יבוא ויצמצם את האותיות, זה כבר יאמר דורשני. אנחנו כבר נתחיל לברר. עכשיו צריך להבין דבר אחד, זה סברה שראיתי מציעה בתוך השח. סברה שמשום מה אני לא ראיתי, זה לא אומר, אני לא ראיתי אותה בראשונים. אבל זה סברה שהיא מתבקשת, אני מניח שמקורה בראשונים. גם אדם שבא לזייף עושה זיוף כזה שהוא חושב שהוא יכול להרוויח, אבל אם הוא יודע שהוא יפסיד את הכל, אז לפעמים לא כדאי לזייף. כשאתה מדבר על שורה ומחצה, נכון, יש רמאים שיכולים לבוא ולצמצם את הכתב ולעשות אותו מאוד קרוב, ואחרי זה לספר לנו סיפור שהסופר הלך והחליטו לעשות כך וכך ושינו ויקיימו את החתימה, עלול להיות, אפשר גם לרמות בכזה מצב, אבל גם עלול להיות שיתפסו אותו. עכשיו אם לא יתפסו אותו, אז הוא ירוויח עוד 1,000, אבל אם יתפסו אותו, יפסיד את 100,000. ואת הרמאות צריכה תמיד לקחת בחשבון שהוא עלול להפסיד את כל מה שיש לו, ולכן הרבה פעמים, גם שבאופן העקרוני יש פה מקום לחשש לרמאות, אבל אנחנו יודעים שהרמאי לא מרבה בכזה מקרה, כי זה לא כדאי לו, זה מדי שקוף בשביל לקחת את הסיכון ולהפסיד את הכל. אז כנראה שזה הסברה שלנו. אפשר לרמות, ואפשר לספר, כי לכאורה מה הסוגיה לא מתחילה, מה זה אתה בא עם שורה ומחצה? הרי אין למדים משורה אחרונה. שורה אחת לא יעזור לו, מה שהוא לא יכתוב בשורה האחרונה לא מעניין. הוא מוכרח לייצר שתי שורות. ברגע שהוא כותב שתי שורות זה חייב להיות בצורה שונה, או דק יותר, או צפוף יותר, אחד מהשתיים חייב להיות. אז יתחיל לספר לנו סיפור. אנחנו אומרים שסיפור כזה הוא מפחד, כי עלול להיווצר מצב שאני אעמוד על זה שאני רוצה להביא את העדים עצמם, והעדים עצמם התכחשו לכזה שטר, הם לא כתבו אף פעם כזה חתימה על צורה כזאת, זה עלול להתאפס, לא שווה. אומרת הגמרא, כסיום אותה ברייתא, הברייתא אומרת פחות מכאן כשר, היו 4 ו-5 עדים חתומים על השטר ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, תתקיים עדות בשאר. מסייע ללחיסקי, אדאמר חיסקי, המילאה הוא בקרובים כשר, ואל תתמע. שערי אוויר סוכה פוסל בשלושה, סרח פסול, פוסל בארבע. הרשב"ם פה מציע שתי דרכים בביאור הסוגיה. נקרא לזה שיטת הרשב"ם ושיטת רבינו חננאל. לפי הבנת הרשב"ם זה המשך ישיר לסוגיה. דיברנו שיטה ומחצמי. דיברנו שאם היו שתי שורות זה פסול. שורה אחת כשר. מה קורה אם בשתי שורות החסרות הוא מילא את זה בחתימות של קרובים? זאת אומרת, אם אני משאיר את השטר כמו שהוא פסול, עכשיו הוא מילא את החלל הזה בקרובים, וברגע שהוא מילא את החלל בקרובים, אז ממילא כבר אין פה שתי שורות, אין פה שתי שורות, הייתי יכול לבוא ולהכשיר את השטר. אומרת הברייתא, היו ארבעה וחמישה עדים חתומים על השטר באותם שתי שורות, ונמצא אחד מהם קרוב ופסול, תתקיים עדות בשער. אין לי בעיה. אני יכול לקיים את העדות על פי השניים הכשרים. מפייע ללחיזקיה דאמר חיזקיה, מילאו בקרובים כשר. אם הוא מילא את השתי שורות בקרובים, כשר. ואל תתמע, הלו, אני לא מבין מה הולך פה. אם היה פה שתי שורות חלקות, פסול. מיליתי את זה בפסול, זה נהיה כשר. שהרי אוויר סוכה, הפכך, אם יש לך חלל של שלושה תפחים, פסול. מילית את החלל בסכך פסול, דהיינו נאמר לצורך העניין בדבר המקבל תומה, הסוכה הופכת להיות כשרה, הסכך הוא כשר. אז אם היית משאיר אותו כמו שהוא בלי כלום, הוא פסול. מילית אותו בפסול, הוא כשר. כן, יש כזה דבר. אז גם אצלנו יש כזה דבר. ככה מציע רשב"ם את ביאור הסוגיה. הוא מביא את שיטת הרבינו חננאל, שהרבינו חננאל אומר שזה מדבר על גט קרח, על הגמרא בגיטין. הגמרא אומרת שאם אדם עושה גט כזה מקושר, חייב להיות על כל קשר וקשר חתימת עדים. והיה ואין לי חתימת עדים על אחד מן הקשרים, הרי זה גט קרח, זה פסול. מה אני עושה? ממלא את זה בחתימות. איזה חתימות? אומר בן ענף, יש לי אבל שניים קשרים. אתה אומר טוב, מיד שם יש גמרא, ככה מביא רבינו חננאל את הדין של בן ענף ורבי עקיבא. בן ענף אומר הכל משלימים עליו, תביא מי שאתה רוצה שיחתום, העיקר שיהיה חתימות כמניין הקשרים, שלא יגד קרח. אומר רבי עקיבא, אתה יכול אפילו להשתמש בקרובים, אבל בתנאי אחד כזה שבמקום אחר הוא קשר. אם תביא לי למשל גזלן, גזלן אל תשת ידך אם רשע להיות את חמאס, גם במקום אחר הוא לא קשר, לא טוב. אם אתה מביא לי קרוב שפה הוא בעייתי אבל במקום אחר הוא בסדר, קשר לי לגט קרח. ואף חיזקי אמר את הדברים שלו עלי בדבר עקיבא. אלא מה, שהרשב"ם דוחה את זה מכל וכל. הוא אומר, אם ככה הברייתא הזאת לא שייכת אלינו, תביא את זה במסכת מכות בדבר שמה מקור של המחלוקת, רבי ורבי יוסי הגלילי. חיסקי הנמי בגד קרח מהירה, מה צריך סיוע מן הברייתא? משנה יש לו, יש לו משנה. אומרת הגמרא, מסייע ללחיסקי, אתה צריך לחיסקי הסיוע מברייתא? יש משנה מפורשת בין ענף ורבי עקיבא. אומר הרשב"ם, בהכרח שזה כמו שאני הסברתי. איך הסברת הרשב"ם? שמדובר על השתי שורות שממלא אותם בקרובים. בא בני ואומר, רגע, אני לא מבין, זה לא מתחיל. יש לנו דין שאומר בדיני ממונות, נמצא אחד מהם קרוב או פסול, זה פוסל את כל הקט. יש לנו אפשרות לקיים עדות על פי שניים עדים יקום דבר. מה קורה אם באים שלושה? שמחה. באים עשרה? עוד יותר טוב, למה לא? כמה עדים שיבואו יותר טוב? מה קורה אבל מתברר שאחד מהעדים האלה הוא פסול? אז זה אומר שהעדות פסולה, זה לא אומר יש לי שאלת רשות, זה לא שיש לי עד רשות. יש לי שניים קשרים, יש לי עדות, והשאר לא נורא. נמצא אחד מהם או קרוב, פוסל את כולם. אומר הרשב"ם שבע שורות מלמטה. ורבי יהודה יגאון נמי מוקילה להד החיסקיה בהלכות עדות שלו. כגון דהה וקרוב חתים ברישה. כי היכה דלותיק שעד הרב נחמן דאמר במסכת מכות, אפילו בדיני ממונות, נמצא אחד מהם קרוב ופסול לדותן בטלה, מה ששאלת. מדובר באופן שהעדים הקשרים חתמו למעלה, זאת אומרת, למטה שני עדים קשרים, ומעליהם מילאתי בקרובים. מה ההיגיון? דהיך דחתים קרוב בריש המוכח מילתא דלכבוד דוד ולא לעדות חתמי ובהק ולעל במודו ואך ייתן להם בתוספת השטר שחתמו עליו חמישה ונמצאו שלושה ראשונים קרובים ופסולים תתקיים העדות בשטר. אם ככה ליישוב הדברים בא רשב"ן ואומר יש מושג כזה שחותמים קרובים לצורך כבוד, אז הוא מכבד את אבא שלו לחתום בהתחלה. האם השניים האחרונים הם עדים כשרים? זה מספיק לנו, ולכן אני יכול לסמוך על זה ואני לא חושש לזה, כי זה לא בא בתורת עדות אלא בתורת כבוד. נכון, 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 ברמה עקרונית נכון, יכול לכתוב בפנים אשרי שווה ביתך, העיקר שלא יישאר חלל ריק. שום דבר, מצוין, מצוין, זה רק דוגמה. דרך כבוד היו שמים חתימה. יותר מזה, סוף הדיבור מתחיל נמצא אחד מהם תופות מסתפק בדברים. אני לא אכנס לזה עכשיו כי הרמב"ן הקשה כמה וכמה קושיות על זה, והשח יישב את הקושיות ובסופו של דבר פסק כמו רבי יהודאי גאון. למעשה עיקר לב הסוגיה נמצא בגיטין בדף י"ח, זה בכלל לא אצלנו, ושם השח בחושן משפט בסימן ממהי סעיף קטן כף ג', אחרי שהוא מתרץ את כל התפושיות על הרמב"ן, הוא מסכים עם רבי יהודה גאון כי גם הרבינו תם בסוף התוספות בקוף סמך ג' בתחילת השורות הרחבות מביא תוספות וחזר בו רבינו תם, ואין מכשיר כי אם בתחילה ולא בסוף. מתי קרובים יהיו קשרים? רק אם הם חתומים בתחילה ולא בסוף, מפני שקיום השטר בסוף כדי פסיק רבי יהודה. ואז הוא שואל מגט קרח ואומר אל תדמד גט קרח לדין שלנו, שם צריך שלושה חתומים לא משנה איכן, אמצע סוף התחלה זה דין אחר לגמרי, אצלנו צריך עדות, העדות מתקיימת על ידי שניים האחרונים. איבאלו מסתפק את הגמרא. שני שיטים שאמרו, אמרנו שאם הניחו שתי שורות בין העדים לבין הכתב פוסל את השטר. הן ואווירן או דילמה הן ולא אווירן? על איזה שתי שורות אתה מדבר? אתה מדבר על שתי שורות. הרי צריך להבין, ניקח למשל את הספר תורה שלנו, שאנחנו מסמנים בתוך הספר התורה, עושים את הפסים כמדומה לי שבספר סטנדרטי עושים לאות עצמה 4 מילימטר ולחלק שמעל האות, כמו ללמד שנמשכת מלמעלה, או לחף סופית, לנון סופית, שיש את הרגל מלמטה, שם אנחנו נותנים 3 מילימטר. זאת אומרת, זה בערך היחס. יש לנו את החלק של גוף האות, ויש לנו את החלק של המרווחים. יש לנו רווח מלמעלה ורווח מלמטה לכל שורה ושורה. השאלה שלנו, הן ואווירן, או דילמה הן ולא אווירן? מה החלק הפוסל? שתי שורות של הכתב או כולל האוויר של האות? אומרת הגמרא, אמר רב נפאר בר יצחק, מסתברא דהן ואווירן. דאי פעל כדעתך הן ולא אווירן? למאי חביה? אלא שמע מינה הן ואווירן, שמע מינה, קראנו את הגמרא כפי שהרשב"ם והבח גורפים. הרשב"ם בשורה השנייה, אחי גרסינא, דאי פעל כדעתך הן ולא אווירן, למאי חביה? הוא לא מכניס את המילים שיטה אחת בלא אווירה. לפי התוספות ואלה שגורסים לשיטה אחת בלא אווירה, אז הם באים ואומרים סברה מאוד פשוטה. הרי נאמר לנו דין כזה, שיטה אחת כשרה, שני שיטים פופלים. עכשיו שיטה אחת, אי אפשר לבוא ולומר שמדובר רק על השורה עצמה. הרי אם זה שורה עצמה אי אפשר לכתוב שם אות, כי כל אות שעולה ללמעלה או יורדת למטה מתנגשת בשורה שמעל. אז ברור שזה לא ראוי לכתיבה. אני לא צריך אותך שתגיד לי שזה לא פוסל. סייבי אפשר לכתוב שם. בהכרח ששיטה אחת זה כולל את האוויר שלה. אז מה זה שתי שיטים? אם שיטה אחת זה כולל אווירה, שתי שיטים זה כולל האווירים שלהם, זה מילתא דפשיטא. ככה היה מונח לפניהם. לפי הרשב"ם לא צריך את זה, לומדים את זה מגוף העניין. ההיגיון אומר שכמו שהרשב"ם עושה את החשבון, אם אתה מדבר על שתי שורות בלי האוויר, אז איך הוא כותב את האות? או שהוא מצמצם את האות כדי ליצור למד, חף, הוא חייב לצמצם את האות. או שהוא נשאר באות המקורית ועושה אותה כפפוף. אז אחד משניים, הכתיבה תהיה שונה, גפה וניכרת. וזה מה שהוא אומר. ועלו ניכר הזיוף לפי שצריך לכתוב אותיות דקות יותר משאר אותיות, כדי לתת חלק בין שיטה לשיטה. ואם יכתוב כתיבה גפה, גם אתה ניכר הזיוף. שהם חלק בינתיים, אני צריך להיות משהו חלק, כשאר שיטות שבשטר. אתה פתאום רואה שינויים, אתה רואה שינויים, אתה מבין שיש פה זיוף. אז ברור שלא הייתי מקבל את זה. אז מסתום, ממתי אני פוסל? הן ואווירן. אומרת הגמרא, אלא שמה מן ההן ואווירן שמה מן הרב שבתא אמר משמי דחיזקיה. שני שיטים שאמרו בכתב ידי עדים ולא כתב ידי סופר. מה הייתה? מה? דקול המזהב, לא לגבי ספר, אז אילו מזהב. אומרת הגמרא, תראה, כשאנחנו מדברים על שני שיטים, עכשיו צריך להבין מה זה שורה. היום אנחנו מסרטטים. אם זה לא מסורתה, זה לא ספר תורה שיש זה קיילי ואנווהו, זה לא תפילים. אז לא אכפת לנו אם זה עוד גדולה או עוד קטנה, אז איך אני יודע איך לעשות מרחקים? אז צריך להבין, הסופר יש לו יד מיומנת, הוא יודע לכתוב גם בלי סרטוט. יש לו פחות או יותר צורה זהה, אבל אדם שבא עכשיו לזייף הוא לא בקי. אבל אדם הזה שבא עכשיו יש לו כתיבת אות הרחבה יותר, אבל איזה שיטים מדובר שפוסל שאנחנו חוששים שיכול לזייף? הכוונה היא כפי ידו. יש אומנם פה מחלוקת בתוך הראשונים, האם משרים בכתב ידי עדים שבשטר או בכתב שער ידים. המגיד משנה אומר שזה לפי רוב בני אדם, ככה מביא בהלכות מלווה ולא יביא הלכה ד' בפרק ז'. בכל אופן, מחלוקת ראשונים, הרמב"ן אומר שזה משתנה משטר לשטר, זה יהיה באמת תלוי לפי הכתב של העדים שבשטר. אומרת הגמרא, וכמה אמר רבי יצחק בן עזר, כגון לך לך זה על גבי זה. אלמא כסבר שני שיטים וארבעה אווירים. אתה רוצה לדעת מה המרחק? אני צריך לתת לו את האופציה ללמעלה וללמטה. אז אם הוא ירצה לכתוב לך לך בשתי שורות, אז עם הלמד הוא צריך מרווח ללמעלה, ועם החף סופית הוא צריך מרווח ללמטה, ועם הלמד שמלמטה הוא צריך מרווח ללמעלה, אז הוא צריך שני אווירים שיהיה מרחק בין השורות, אוויר למעלה ואוויר למטה. יש כבר משאיר שאם החף עוד יכל להסתדר, כי הלמד הולך בהטייה, אז יכול. אז מישהו פתר את הפתרון, אמר אם הוא רוצה לכתוב קוקה קולה, אז שם יהיה לו כבר יותר בעיה אם למשוך את הרגל של הקוף שצריכה להיות ישרה ועם הלמד. אז פה אנחנו כבר יכולים להתמודד יותר. בכל אופן, המסר אבל ברור, כיוון שבתוך השטר אני יכול לכתוב דברים נוספים, אז צריך שיהיה לו את האופציה ארבע רווחים, ואם לא, זה לא פוסל. רבי חייא בר אבי משמי דאולה אמר, כגון למד מלמעלה וכף מלמטה, אלמא כסבר שני שיטים ושלושה אווירים. הוא בא ואומר, מספיק אוויר אחד בין שתי השורות, כי אם הוא רוצה לעשות חף סופית בלך ואת הלכה מלמטה, אז הוא יזיז אותו קצת ימינה או קצת שמאלה, וכיוון שאפשר לשחק עם האות מלמטה מול האות מלמעלה, אז מספיק אוויר אחד באמצע, אוויר מלמעלה, אוויר מלמטה. רבי אבאו אמר, כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת, כסבר שיטה אחת ושני אווירים, מספיק לשורה, אוויר מלמעלה, אוויר מלמטה, לא צריך אוויר באמצע. ואיפה שהוא צריך לעשות דבר שיש לו עוד כלפי מעלה, שיעשה בשורה העליונה. ואם יש לו משהו כלפי מטה, שיכול כשהוא מזייף והוא בא לרמות, הוא יודע להסתדר, ולכן אנחנו מסתפקים בזה. וכבר עמד הזה בסוף התוספות כגון לך לך, ומביא בשורה השלישית מהרחבות הגדולות שיטה אחת ושני אווירים, ואווה יותר משני שיטים בלא אווירם. אם כן, שיטה למאי חווה כדי פריך לאל, ברור שזה חייב להיות יותר. אומרת הגמרא, אמר רב, לא שאלו לבנדים לכתב. מה שאמרנו שצריך רווח בין שתי שורות פוסל, לא שאלו אלא בין עדים לכתב. אבל בין עדים להשרתה אפילו טוב ענה מקשר. מה שאמרת פוסל בשתי שורות זה בין סוף הכתיבה לחתימה. אבל אחרי חתימת העדים בקיום של בידין, ההשרתה, שבידין מאשרים שבפניהם באו וקיימו את חתימת העדים, והכל נעשה על הצד והכל אמת, זה אפשר להרחיק אפילו הרבה. אומרת, תסביר לי בבקשה, מה ישנה בין עדים לכתב? למה שתי שורות בין עדים לכתב פוסל? דילמה מזהב וכתב מה דבאי וחתים מסהדי, כי הרי כבר יש לו עדים חתומים, ועכשיו הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה, וכיוון שהוא כותב מה שהוא רוצה, וחתימה כבר יש, הוא עלול לבייף. נו, בין עדים לאשרת הנמי, מזייף וכתב מי דבאי וחתימי, אז גם בין העדים לאשרת, הוא יכול עכשיו לבייף מה שהוא רוצה, לכתוב מה שהוא רוצה. נכון. מצוין. מה הוא עושה? יחתוך את כל השטר וישאיר את החלק הלבן, יוסיף מה שהוא רוצה, יכתיב איזה עדים שהוא רוצה, עדי שקר, זיוף, יש לו אישור של בית דין על הקיום של השטר, אף אחד לא יכול ליטול לו מזויף, ועזרת לרמאי לרמות, זוהי שאלת הגמרא. כן? פשוט, אבל הביאור הוא כזה, הלחתוך זה פתרון שאנחנו מציעים עכשיו, זה לא השאלה של הגמרא. הגמרא שואלת ככה, דיל במזייף וכתב מי דבאי וכתיב מסהדה, איפה העדים חתומים? מעל, לא מתחת. מה היה פה? כתב, מיד אחרי זה חתימה, אוויר, אישור של בידים. הוא ממלא את החלק של האישור שבין האישור לחתימה. איפה החתימה? אם בית דין באו ואישרו את השטר ואמרו הכל שריר וקיים, זאת אומרת שכנראה בית דין קראו לעדים ובררו שמה שנכתב אחרי חתימת העדים זה נעפה על דת והסכמת המלווה והלויבה ובנוכחות העדים, ולכן הם הוציאו קיום, אחרת איך בית דין מקיימים? אומרת הגמרא, וחתימי, לא שבאמת הם חתמו, אנשים יטעו לחשוב שיש פה חתימת עדים, כי הנה יש אישור של בית דין. עונה הגמרא, מה שקודם הציעו פה דמטטית, אתה יודע מה הוא עושה? בין החתימה לבין האישור של בית דין מחפים את הכל בדיו שחור, ומכיוון שמחפים את הכל בדיו שחור אי אפשר להוסיף שם שום דבר. אומרת הגמרא, אחי 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 בין עדים לשטר נעמים את האיטלי, אז נו, אבים הפתרון כל כך פשוט שהציעו פה קודם, אז בוא נמלא גם בשחור בין הכתב לבין העדים. אומרת הגמרא, אמרי סהדה הטיוטה עוד החתימי, אנשים יגידו שעל מה העדים חתמו, לאשר לנו שהחלק המחוק השחור זה לא חלק מהשטר. כי ברגע שאתה תבוא עם שטר כזה, יגידו, הלו, מה זה החלק השחור? כנראה היה פה איזה סעיף שהיה נוח לא למחוק, לא נקבל את השטר. באים עדים וחותמים שהמחיקה היא קשרה, אבל אין פה עדים על השטר. אומרת הגמרא, ככה, אז ולחוש אותו דבר בבית דין. בין עדים לאשרת הנמי, אמרי בית דין, העתיות עוד החתימי. עונה הגמרא, בית דין, העתיות לא החתימי. אומרת הגמרא, אין לנו כזה חשש. כי למה? עדים, צריך לזכור, מה זה עדים? תופס שניים בשוק ומחתים אותם. זה יכול להיות עמי ארצות. אז הם לא יודעים, אומרים לו לחתום על זה שהשחור נעשה על סכמת המלווה והלויבה, הוא חותם, הוא יודע לחשבן, כן שטר למעלה, לא שטר למעלה. בית דין לא נופלים בכזה ביצה. אז אם אומרים לו לחתום על השחור, בית דין לא מקיימים עד שהם לא מבררים שהכל נעשה כדת וכדין. ממילא בבית דין אין כזה חשש. תוספות, היה לו הבנה אחרת. תוספות בדיבור המתחיל דמייטית, מביא תוספות פירש רבינו תם, איך הוא עושה את זה? לפי הרשב"ם הוא ממלא את הכל בשחור. רבינו תם אומר, בנקודות או שורות שניכר בחלק מעט, ניכר שלא מחק מעיקרה. אני רוצה לראות שזה חלק ולא שהיה שם כתוב משהו. למה? שאם היה מתשתשו בדיו ואין עיקר, אם היה שם המחק, אם לא, ואפילו אחי מכשר לשטרה, אם כן יתשתש כל השטר לגמרי, וגם העדים של למטה, ויכתוב שטר בגיליון של מעלה, ויזייף עדים, והשרת של מטה מקיימים. אתה יודע מה הוא יפה? את כל מה שיש בשטר הוא ימחוק. למעלה יש לו בראש הגיליון חלק חלק, שם הוא יפה שטר חדש, יחתים עדים מזויפים משלו, ויש לו למטה אישור של בית הדין. כי הרי אתה אומר שהחלק הזה שבין החתימה לבין האישור, לא אכפת לי שהוא מלא בדיו. אני רוצה לראות בעיניים מה יש בתוכו, שנראה שלא היה שם איזה שטר שהוא מחק בתוכו. והוא אומר, וגם אם אין גיליון למעלה, ויש שיטה אחת בין העדים לכתב, יכתוב השטר ועדים באותה שיטה, והעדים הראשונים יתשתש בדיו. והשרת המקיימת בעדים שזייף. לאחר יצריך פרש טיוטת הנקודות ושורות, ובעזרת השם מחר, הגמרא תבוא ותאמר, זה עדיין לא פותר, כי הגמרא מציעה את הרעיון שהצענו. ולחוש דילמה גייזלי לאילוי, הוא יכול לחתוך את החלק העליון, הוא מחיק לטיוטה, ומוחק את החלק הזה, כפה שאנחנו ראינו הטיוטה, וכתב מי דבי ומחתים סעדי, והמרב שטר הבא הוא ועדיו על המחת כשר, ואז ממילא הוא יכול לטעון בפנינו, זה השטר שקיבלתי, ויש לי אישור של בית דין הזה, ושטר כזה הוא כשר, יכול לפתור את כל הבעיות על ידי קריאה של למעלה, כי הרי את כל החלק המחוק הוא ימחוק, ינקה, אמנם זה נייר מחוק, רואים שזה מחוק, אבל אין שום בעיה, זה בהו ועדיו על המחת, ויש קיום של בית הדין, ויכול לרמות אותנו בזה.